שהורים שעזרו ועוזרים לילדים שלהם, בין אם זה בכסף, בעיני בית, חתונה חודשית, שמרטפים וכל מיני דברים כאלה, הפוך על הפוך, בסופו של דבר, אם בודקים את רמת הכבוד להורים, או רמת הזלזול קצת בהורים, דווקא הורים שעוזרים לילדים, בסופו של דבר הילדים פחות מכבדים אותם. מה? משודר בין... זה אני אומר לא בשמי, אלא בשם טענותו של החבר. תכף נגיד מה אני חושב על המשפט. אוקיי, זה בשביל שידור באינטרנט, אני מדגיש, זה לא אני אומר את זה, אז אותו חבר טועה. ולהפך, זאת אומרת, הורים שבאמת לא עוזרים לילדים, מכל מיני סיבות, בין בגלל קשיים, בין עם כל מיני עקרונות, הוא אומר, בסופו של דבר, הילדים האלה, ההורים האלה, זוכים להרבה יותר כבוד מהילדים. ככה הוא טען. אוקיי, זו טענת החבר, למען האינטרנט, כדי שאנחנו לא יהיה... אוקיי. אמרתי לו, שאם הוא צודק, אז נראה לי שזה לא האיש הוא באמת, זה רמת העזרה של ההורים, כי אין איסור לעזור לילדים. אבל אם הוא צודק, נראה לי שיש אולי תחום מסוים שבו הוא צודק, וזה באיזה רמה של אגואיסטיות ההורים גידלו את הילדים. יש רעה חולה בתרבות המערב בימינו, שבו ההורים מפנקים את ילדיהם ואין להם שום עמידה, ובעצם הם רק מטפחים את הרצון של הילד ליהנות ולקבל וליהנות ולקבל, וזה מה שהם מטפחים בו. ואולי זה יהיה מה שנכון, שהורים שכל הזמן אנחנו רק בקו הזה. אני מטפח לך את האגואיסטיות, אתה תהיה אגואיסט, אתה תהיה זה, ואני אעשה לך את הכל, את הראשון נהיגה על חשבוני, ואת הלימודים על חשבוני, והכל על חשבוני. אני בעצם רואה את כל הצרכים שלך, ואת כל הרצונות החיצוניים שלך, ומטפח רק אותם. בסופו של דבר, הורים כאלה, למרבה ההפתעה, זכו דווקא בפחות כבוד מהילד. והורים, שתפסו את עצמם באיזשהו שלב, מה שמלכתחילה, לאט לאט דאגו להוציא את הילד מהאגואיסטיות שלו, דאגו להגיד לו, או לעזור לו למצוא את אותו מקום פנימי שבו הוא רוצה לעשות טוב לאחרים. אמרו לו, תהיה פרייר. קצת פרייר, קצת תוציא את הטוב שלך, תהיה טוב לאחרים, בלי להרוויח שום דבר, תהיה קצת פרייר. ומצא הילד את אותו מקום. דווקא הם בסוף זוכים ליותר כבוד מהילד. אולי זה בגלל, או מפני, שבאמת אותם הורים מוציאים מהכוח אל הפועל את הכוח הפנימי שבאמת קיים בילד, ועושים את תפקידם נאמנה כהורה. עכשיו זה, אנחנו בתרבות המערב, שבאמת, זה המציאות שבתרבות המערב, הילדים גדלים אגואיסטים, ואחרי זה, הרבה פעמים לא מוכנים לחיים. זאת אומרת, אף אחד לא אוהב אגואיסטים. ואז באמת, כשאדם גדל אגואיסט כזה, אז נוצרים מתחים ומריבות, ובייחוד בכל נושא, הזוגיות. כשאדם בא לפתח זוגיות, והוא כולו אגואיסט, כל כולו נכנס לקשר רק בשביל לקבל מה אני מרוויח מזה, זה איך אומרים לזה? זה כמעט מתכון בטוח למריבה, לפירוד בסופו של עניין. ובאמת אם ההורים רוצים לקחת אחריות של הילד יהיה טוב בחיים, באמת, להכין אותו באמת לקראת זוגיות, להכין אותו באמת לקראת החיים, כדאי מאוד שהם יתחילו לעזור לו למצוא בתוכו את הרצון הפנימי שלו לעשות טוב לאחרים. ויש את הרצון הזה אצל כולם, רק צריכים קצת להוציא אותו מהכוח אל הפועל. דרך אגב, יאמר לשבחם של הבדואים, לא שאני בא כרגע להצדיק את אורח החיים שלהם ואת כל מה שהם עושים, ויש נקודה אחת שאולי כדאי ללמוד מהם, וזה שבאמת אצל הבדואים, מגיל 3, אין דבר כזה ילד שאין לו אחריות בבית. מגיל 3. לפעמים אני הלכתי לראות את זה, תראה, הילד בן 3, אז הוא עושה משהו מסוים, והילד בן 4 עושה משהו מסוים, וגיל 6 הוא כבר רוצה לראות את הצון, אז אחד שואב את המים, ואחד מנקה את זה, ואחד עושה את זה. אין דבר, הגעת, אז בהתחלה אתה באמת צריך לדעת לצעוד, ולהתחיל לדבר משהו מינימלי. מגיל 2.5, לפני גיל 3, לילד כבר יש אחריות. אין דבר כזה, הילד לא גודל. מה? על משהו מסוים. וככל שהוא גדל, הוא גם יכול, אז הוא, גם, אז הוא מקבל את האחריות. זאת אומרת, זה לא שישר, זה היה הרבה פעמים, אומרים לי הורים, וואי, אני לא יודע מה זה, הילד שלי בשנות ה-10 של החיים שלו, ואני עושה בשבילו הכל, אני משותף את הכלים, משותף את הבית וזה, והוא פה האורח בבית, הוא בא, בא עם כל המשרת אותו. ומה עושים נגד זה? באמת אתה מגדל ילד אגואיסט. אתה אומר גם לילד, באופן אמיתי, אתה תסבול, אם אתה תמשיך להיות אגואיסט, אתה בחיים שלך תסבול, זה רע לך. זה לא טוב לך להיות רק אגואיסט. ובאמת, אתה חייב למצוא את הכישורים האלה. באמת, צריכים לדעת, דרך אגב, גם סתם, שתי אחים, והם אומרים להם סדר את החדר, כל אחד אגואיסט מה קורה, צ'יק צ'ק נוצרת מה? מריבה! את אותם, את כל האנרגיה שאותם שתי אגואיסטים, אחים, היו משקיעים במריבה, היו משקיעים בסדר החדר, כבר החדר היה מבריק, והיו יכולים ליצור דברים וליהנות בכיף. אלא מה? את כל הזה, אני אגואיסט, ומה פתאום שאני אפרייר, ואני אעשה לו, ואני אעשה לו, מה פתאום? פתאום נוצרת מריבה, חבל. אם ההורים היו אומרים להם, תשמע, בן יקר, תהיה פרייר. תהיה פרייר, תמצא את המקום הזה בנשמה שאתה רוצה לעשות טוב לכולם. תמצא אותו, כי אם לא תמצא אותו, אתה תהיה מסכן כל החיים. כל החיים רק תראה איך אני בעצם דואג לעצמי למלא את צרכיי החיצוניים, וכל פעם שהם לא מתמלאים, אתה תהיה מסכן, מבואס. אבל אם תמצא את הרצון הפנימי הזה שלך, לעשות טוב לכולם, תצליח לעשות טוב לכולם, תהיה שמח. לא, לא, אין, אין, לא, אני לא עכשיו עושה נותן בשביל לקבל, אני עכשיו נותן. יש באמת רצון אמיתי לתת. כשתמצא את הרצון הזה בתוכך, תרוץ איתו, יהיה לך טוב בחיים. סתם, גם בתור אגואיסט, יהיה לך טוב בחיים. זה יסו אותך, אתה אומר. אוקיי. חייב להיות איזון. כן, אתה יודע מה? הרצון להיות אגואיסט הוא כבר קיים לך מרגע שננערת מבטן עם יחן, נכון? מרגע לידה, יצר לב, האדם רע מנעוריו. אני לא מזכיר את זה ב... מי כתב את זה? אבירן, כן, טוב. אנחנו לא דרגות של בעל הסולם. באמת רבקה אמנו, איזה מבחן עושה לאליעזר עבד אברהם, מגיע איזה איש זר, צמא, ואומר לה, עתיק הדרך, השקיני מים. אז אם הייתה רשאית, מה הייתה אומרת לו? הלך תמצא את החברים שלך, זה הקד שלי, מה אתה רוצה ממני? איבדת כזה איש עשיר עם 10 גמלים, קד אין לך אפילו? אוקיי. נגיד שהייתה טובה, אז מה הייתה צריכה להגיד לו? אוקיי, תשמע, אני ילדה בת 3 או בת 12, לא נכנס עכשיו ככה להגיל המדויק שהייתה בדיוק אז. יש לי קד, אני באמת מוכנה, שתשתמש בקד שלי, כך תשתמש בקד, תשאב בעצמך מים. אבל רבקה, לא רק שהיא עומד לידה גבר חזק וגדול, והיא ילדה קטנה, היא באה ומחליטה, אני אשאב את המים, אני אשקה אותך, ואני גם אשקה את כל 10 הגמלים שלך, שמישהו פעם עשה חישוב כמה עשרות פעמים יצחה לרוץ בשביל להשקות את כל הגמלים. את לא טובה, מה את? פריירית. ממש פריירית. מה הולך פה? פשוט פריירית. מסתבר שהפריירית הזאת, זה היה המבחן קבלה שלה, שעשה אותה אליעזר עבד אברהם, לראות שהיא באמת ראויה לבית אברהם. פריירית. רצה לראות שיש פה מישהי, שאם היא מזרח חיסרון בעולם, יש לה כוח.
החלוקה זה מכירה או
הלוואה. יש לי כוח, למה שמישהו אחר יעשה את זה? אני אשתדל. דרך אגב, זה גם מוצא טובה בין שתי האחים, אם האחים שומעים אותי באינטרנט או משהו. תהיה פרייר. תגיד, אני מוצא את הרצון הפנים משמתי שלי, ואני עכשיו הולך לעשות אותו טוב, ואני אסדר את החדר לבד, לא צריך אותך. אני, אתה רוצה לעזור, תעזור, אבל אני יכול לסדר לבד. פתאום תראה שאתה תתנהג ככה, פתאום גם האח יבין שגם הוא כזה. אתה אומר, לא, הוא ינצל אותי. ונצל אותי כל עוד אם אתה תלירות שחור, אתה ראה, נו, מתי כבר מתחיל לעזור. שאתה באמת מוכן, אומר, אני באמת עם הרצון הפנימי שלי לעזור, לא אכפת לי גם לעזור הכל. לאט לאט, אולי לא בפעם הראשונה, לאט לאט פתאום האח ירגיד, וואלה. זה באמת דרך חיים. באמת, כשהוא יראה את כל היחס, כמה זה באמת, הוא נהיה הוא, כמה הוא נהיה באמת מאושר, באיזשהו שלב עם האח לא לגמרי חסום, גם הוא יתחיל לחיות ככה, ילמד מזה. זה לא משנה מי האח הגדול ומי האח הקטן. כשאחד מתחיל ללכת עם חיוך קדימה לעזור, דבר כזה, ועושה את זה באמת, לא אם הסתכלות אחורה, מתי כבר האח יעשה כמוני, פתאום זה מדביק את כולם. גם אני אעשה טוב, גם אני אמצא את זה. זה בעצם איזשהו סיכום ככה פשוט. עוד לפני הסיכום, יש איזה קאץ' קטן. קאץ' קטן. לפעמים מה קורה? לפעמים הרצון האגואיסטי של האדם אומר, רגע, רגע, גם בחשיבה אגואיסטית בעצם יותר טוב לי לשחק אותה, או בעצם להיות תורם. ואז בעצם אדם לא מגיע באמת לרצון שלו לתת ולהיטיב, אלא הוא עדיין נמצא, המניע שלו זה עדיין אותו רצון שלו ליהנות ולקבל. רק הוא אומר, עושה חשבון נפש, אני באמת לא יהנה ויקבל אם אני אגואיסט. מה ייתן לי באמת ליהנות ולקבל אם אני אהיה? לא אגואיסט. אז לכן אני מנסה עכשיו להיות תורם. אבל המניע הפנימי של התרומה זה בעצם עדיין רצון אגואיסטי. רצון אגואיסטי בשירות, רצון הזה לתת בשירות האגואיזם. לפעמים זה קורה הפוך על הפוך. עדיין, האדם עדיין לא נכנס. הנשמה באמת, היא קולטת, השם רצה להיטיב. הנשמה עדיין, שהיא חלק אלוק הממעלי גם כן, הרצון הפנימי שלה זה היטיב. זה ככה ראינו פה בסוף הפסקה, עכשיו שקראנו בשבוע שעבר. זה רצון הנשמה, הנשמה רוצה להיטיב. אבל לפעמים עדיין לא הגענו לרצון הנשמה להיטיב, אנחנו עדיין נשארים שם בקצה החיצוני של הרצון שלי לקבל. מאיפה באמת הגיע הרצון לקבל, אמרנו? מאיפה הרצון שלי ליהנות? מאיפה הוא התחיל באמת? מאיפה הוא קיבל את התקציב שלו? מאיפה הוא הגיע באמת? רצון השם להיטיב, לכן הנשמה רוצה גם כן למלא את רצון השם, ולכן גם רוצה להיטיב. כיוון שהשם רוצה להיטיב, אז היא גם רוצה לעשות טובה להשם, ואז מה היא עושה טובה להשם? היא מוכנה אפילו לקבל. זאת אומרת, כל הרצון לקבל באמת באמת מגיע בתוך הרצון הפנימי שלי למלא את רצון השם להיטיב. אבל הרצון הזה לקבל, אמרנו מה הבעיה איתו בעולם הזה, שהוא בעולם הזה חווים קודם כל אותו, ואז האדם חווה, רגע, יש לי רצון לקבל, אז מי אני בעצם? אגואיסט, בא לי ובא לי ובא לי. והרצון הזה שבא לי, שהוא בא ולובש מקום לעצמו, אז הוא גם יכול עכשיו לנכס לעצמו את הרצון הזה להיטיב. זו מלחמה מסוכנת, צריכים להיזהר. לפעמים צריכים לראות, למה אתה רוצה ללמוד תורה, כן? ללמוד תורה זה טוב? ודאי שזה טוב. ולפעמים המניע שלנו בלימוד תורה הוא מניע אגואיסטי. חז"ל אומרים, טוב, לעולם אדם ילמד תורה שמתוך שלא לשמה יגיע ללמוד בסוף לשמה. אבל זה רק בתנאי שלומד תורה, אמרנו, לשם שיקרו לו רב או משהו כזה, כי הוא רוצה כבוד, רוצה להגדיל את העני. כשהוא ילמד תורה לשם מגדילת העני, אז שהוא מספיק יגדיל את העני, אז הוא יבין, רגע, העני האמיתי זה בכלל זה שרוצה למלא את רצון השם. שמה השם רוצה? השם רוצה שהתורה תגדל בעולם, אז פתאום הוא משנה הכל, ופתאום מתוך שלא לשמה מגיע ללמוד לשמה, שכל עניינו זה למלא את רצון השם שהתורה תגדל, לומד תורה לשמה. כל מה שהוא מרוויח מהצד, זה שיהיה לו בית יותר טוב, ויכבדו אותו וכל הדברים האלה, זה באמת זניח. הרצון הפנימי שלו, שרצון השם מתמלא, זה פתאום נהיה עיקר. לכן באמת מתוך שלא לשמה מגיע לשמה. אלא אם כן זה רצון של השלמות המדומה, דיברנו על זה לפני שני שיעורים, שבו הוא רוצה להשפיל את החבר, אבל דבר כזה אומרים חז"ל, כל הלומד תורה שלא לשמה, על מנת לקנטר ולהראות לחבר שהוא יותר טוב, באותו רגע, כן, זה לא רק רצון לקבל, ואז זה יכול, זה לרצון, מנתו לרצון לקבל זה רצון להרע, זה כבר השלב הבא, והוא לוקח את התורה לרצון להרע, אז מה קורה באותו רגע? אומרים לו, טוב לו, שהיא נתהפכה, שהיא להיותו על פניו. חבל שהוא לא נחנק בלידה. כל המעשים הטובים שהוא עשה, וכל התורה שהוא למד, לא שווים את השנייה הזאת, שהוא למד תורה, על מנת להראות לחבר שהוא יותר טוב ממנו. לקח את האש האדירה, את העוצמה הזאת שנקראת תורה, כחומר ביד הרצון שלו להשפיל את החבר. שנובע מתוך הרצון שלו לקבל, לקבל דבר אמיתי, שלמות אמיתי, אבל הוא הביא את זה לשלמות המדומה, ואז, עם הרצון הרע הזה, הוא לוקח, וזה היה המניע שלו בלימוד תורה, לקח את התורה והביא אותה להסית רעך, מה שנקרא, לרצון לקבל הזה, לרצון להרע, זה נורא והיום. היה עדיף שהיה מת בזמן הלידה. אז אם אמרנו, אבל אם זה באמת היה עדיף, למה באמת לא מת בזמן הלידה? הרי השם עושה את מה שטוב. אם באמת זה טוב, אז למה השם לא עשה את זה? תשובה קדמה לעולם. אמרנו, באמת, מצד האמת, אם הוא לא היה חוזר בתשובה, ולא היה מקום לתשובה, הרגע אחד כזה שלמדת תורה בשביל לתקוע את החבר, חבל בכלל שנולדת. היה עדיף לוותר על החיים שלך, כי הדבר הזה זה עוול נוראי בעולמות. אלא מה? תשובה קדמה לעולם. אפשר לחזור על זה בתשובה, ולהגיד, אוי ואבוי, אני מתחרט, קדוש ברוך הוא, אני מצטער על זה שלמדתי תורה בשביל לתקוע את החבר. מקבל על עצמך שזה אף פעם לא יקרה לך, ואחרי להתפלל לתפילת רבי נחמיה בן הקנה, שאומר שלא יקרה מצב שאני אטעה, וישמחו בחברה, וחברה יטעו, ואני אשמח בהם, ואני אשתדל ממש להינצל מזה, ואני ממש מתחרט על זה, תשובה קדמה לעולם, אתה יכול לתקן את זה, ואם חזרת בתשובה מאהבה, אז את כל הכוח הזה אתה גונב חזרה לתוך התורה, ולכן באמת השם כן נתן לך להיוולד, למרות שהיה לך רגע כזה בחיים, כי תשובה קדמה לעולם. יש סיפור על חידושי ערים. רבי יצחק מאיר מגור, הראשון לשושלת גור, שהוא ישב 3 שנים כמעט וכתב ספר. הספר שלו היה על תגובה לחיבור שכתב רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר שהיה גאון הגאונים 2 דורות לפני חידושי ערים. כתב, והוא היה מוח מאוד, היה יהודי צנוע מאוד, יהודי באמת תמים. יש כמה סיפורים שמראים את התמימות האדירה של רבי עקיבא איגר. אחד מהם זה שהוא כותב יום אחד מכתב לאיזה כובס, שואב מים בעירה שלו, וכותב לו, לכבוד הרב, מעוז ומגדול, גאון הדור, וזה, וכותב לו שם תארים, מר חיימקה שואב המים, ואז כותב לו מה לעשות. חיימקה שואב המים קיבל את המכתב הזה, חושב שהוא צוחק עליו, הוא בא אליו ואומר לו, מה זה, אתה צוחק עליי? מה זה כל התארים האלה? אבל רבי עקיבא איגר, לא חשבתי שזה, גם לי ככה כותבים מכתבים כולם. חשבתי, זה כאן, זה לא שאני צוחק עליך, זה כאן, אתה אולי לא מכיר, זה ככה מנהג בדורנו, ככה לכתוב לאחד לשני. הוא לא הבין שאנחנו לא כותבים ככה, הוא לא חשב שהוא איזה גאון מיוחד או משהו, הוא אמר, טוב, זה הנוהל בדורנו, לכתוב לכל אחד גאון הדור הזה, הוא כותב ככה לכולם. הקיצר, רבי עקיבא איגר כתב את גילוי הש"ס, כתב, יש כמה מקומות שיש בהם הוא נשאר בצריך עיון. אתם יודעים מה זה צריך עיון? מכיר את הביטוי צריך עיון, כתוב זה צדיק עין בראשי תיבות, איך זה כתוב בגמרא, צריך עיון, יש השאלה, למה כתוב שם ככה ולמה כתוב פה ככה, איך זה מסתדר, אז אתה בדרך כלל נעשה לנו תשובה, לפעמים אתה לא מוצא תשובה, אז אתה אומר, הדבר הזה עדיין צריך עיון, צריך עיון, אז זה כתוב, נשאר בצריך עיון, אני מעדיף להישאר בצריך עיון, מאשר להגיד תשובה שהיא לא אמיתית. אז לפעמים אתה לומד תורה, רבי עקיבא איגר, למד באמת, אז הוא, איפה שהיה תשובה, ענה תשובה, איפה שהוא אמר, התשובה הזאת היא לא נכונה, אז הוא נשאר בצריך עיון. ישב על חידושי ערים, ובכל המקומות שבהם רבי עקיבא איגר כתב, נשאר בצריך עיון, הוא כתב תשובות. במשך כמעט 3 שנים כתב ספר. את העתק, את הכתב יד של הספר הזה, הוא הביא, לפני שהוא הולך לפרסם אותו, לרבי מנדל, רבי מנחם מנדל מקוצק, חברו רבו. נראה לו את הספר. עכשיו, מה בדיוק היה שם בתוך החדר? אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים מה היה כשהם יצאו, אבל כנראה שמה שהלך זה ככה. שהחידושי ערים אמר לרבי עקיבא איגר, שרבי מנחם מנדל מקוצק אמר לחידושי ערים, אמר לו, תדע לך, שרבי עקיבא איגר, כשהוא למד את התורה, הוא למד תורה לשמה. הוא התכוון רק לשם רצון השם. אם שנייה אחת, במשך כל השנתיים, כמעט 3 שעכשיו כתבת את הספר, התגנבה בלבך מחשבה. איזה יופי. רבי עקיבא איגר נשאר בצריך עיון, והנה אני הצלחתי לענות. אם במשך כל 3 שנים האלה, למדת וענית את כל התשובות האלה לשמה לחלוטין, בשביל להגדיל תורה ולהדירה, קדימה לך תפיס את הספר. אבל אם שנייה אחת התגנבה לך המחשבה, רבי עקיבא איגר, הצדיק, התמים, הטהור, שלמד את הכל ישמע, אבל אתה חשבת עליו, הנה, הוא נשאר בצריך עיון ואני עניתי, קח את הספר, שרוף אותו. וזה אנחנו כן יודעים, שהוא יצא החוצה מהחדר, לקח את הספר, וברך, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע בכל דברי חכמים, לקח גפרור ושרף את הספר. את העותק בכתב יד היחיד, אין לנו היום את הספר הזה. עדיין יש לו את הצריך עיון, אולי יש כל מיני כאלה שבמשך הדורות שכבר ניסו לענות, אבל הספר של חידושי ערים, על התשובות לצריך עיון של רבי עקיבא איגר, אין לנו. זה בעצם, אנחנו, זה בדיוק מה שיכול להיות. יכול להיות מצב שבו הרצון החיצוני הזה לקבל, יבוא וישתלט, הוא מקבל תקציב. הוא מקבל תקציב בהתחלה באופן ראשוני ויכול גם לתפוח. דיברנו על כל מערכת העולם, איך שכל רסיס ורסיס בעולם יכול לצעוק על ידי המלך מול ה... ואז באמת הדעת האמיתית שלך. דיברנו פה בסוף הפסקה, שבאמת, באמת הנשמה מצידה, הכל, הכל, הכל הם מופנה אל מה? אל מי מופנה הכל מצד הנשמה? כל הרצונות שלה מופנים אל השם, הנשמה יודעת את האמת, הכל, הכל התחיל מהשם. השם רצונו להיטיב, חולל אותה, וחולל את השפע, וחולל את הרצון שלה לקבל את השפע. אין פה משחקים, כל הרצון שלי לקבל שפע, הכל, הכל זה מעט. השם, אין פה שום סיבוכים, הנשמה יודעת הכל, ואיזה עוצמה הנשמה? הנשמה רוצה למלא את השם ואת רצון השם במלוא עוצמה, בעצמה אדירה, תמידית, ללא שום מגבלות. זה העוצמה הנשמתית. ואחרי זה, אומר לנו הרב קוק, הנשמה נכנסת לתוך הגוף, ואיך אומרים חז"ל, יצר לב האדם, רע, מנעוריו. פתאום כל הרצונות של הנשמה מתבלגנות, השם מופיע לנו דרך העולם הזה מהווה עולם, את מי הוא מעלים? את השם, ואז אנחנו מתבלגנים, ואנחנו צריכים, וכל הרצונות שלנו מופנים, ליצר לב אדם רע מנעוריו, יצר הרע, זה בעצם אותה אשליה שלי על עצמי, שמי אני, אני, זה כל מיני הרצונות הרדודים שלי, זה אני. והתפקיד שלי כרגע זה מה? מה שתיאמנו בפסקה הקודמת, אמרנו שאני צריך להעלות את המידות. איך אני מעלה את המידות? מה זה נקרא, קודם, מה זה נקרא להעלות מידות? לכוון אותם אל? חזרה אל השם. זאת אומרת, אם עכשיו המידות שלי, הרצון שלי עם כל מיני דברים ורסיסי התגרות של השם, כל רסיס צעק לי אני המלך, לכן הרצון שלי דווקא מופנה אליו, אני צריך חזרה את אותו עוצמות רצוניות שלי, שיש לי את כל פרט בתוך העולם הזה, להפנות בצורה נכונה חזרה אל השם. איך אני מפנה אותם אל השם? עכשיו את התשובה שלך, על ידי מה? לא. על ידי הדעת. ואומר הרב קוק, אל תסתפק בדברים, באמצעים חיצוניים. אם אל תסתפק להישאר בדעת של עולם הזה, ולעשות כל מיני כפיות חיצוניות, כן? דיברנו על אותו אחד שעכשיו הולך לחלק ספרים בצומת, כדי להתגבר על הגאווה. הרב קוק יגיד, אולי איזה פתרון אמיתי, פרטי, לאיזה מקרה מסוים, אבל בדרך זה לא דרך. זה הרי מחליש את הרצון. בסוף תהיה אדם חלש, אני רוצה שישאר עם כל העוצמה הרצונית שלך, רק תפנה אותה אל השם. אל השם. זה דיברנו בשיעורים הקודמים, שיעור הקודם. יש שאלה אחת שאני לא זוכר אם נגענו בה או לא. מישהו שאל אותי בסוף השיעור, אני לא זוכר אם נגענו בה. איך זה יכול להיות שלא הנשמה קובעת, אלא הלבושים קובעים? דיברנו על השאלה הזאת? לא דיברנו בה? כן? אוקיי, אז בואו נזכיר אותה פה. איך זה יכול להיות שלא הנשמה קובעת? אז באמת, הרי באמת, באמת, מקור הכל זה הנשמה, הנשמה היא בעל הרצון, אז איך זה יכול להיות שלא היא קובעת? פעם שמעתי משל, שמישהו שאמר, דומה לאח ואחות ששומעים צלצול בדלת ורוצים להציץ ביחד מי זה האורח, אבל בדלת יש עינית אחת. העינית לא יכולה לראות מצד עצמה. מי יראה? נראה, עין, אחד העיניים, ראש של האח, ראש של האחות. מי שתוקע את הראש שלו בתוך העינית, אני דוחף את הראש, דוחף את הראש, כל אחד. מי שמסתכל בעינית הוא זה שרואה. זה מה שקורה. באמת הנשמה היא מקור כל הכוח. באמת העולם הזה משדר איזשהו שקר על האדם, זה מה שנקרא יצר הרע, ומשדר איזשהו אני שקרי. כל השאלה עכשיו זה מי יתפוס את הלבושים. הלבושים שזה המחשבה, רגשות, מעשים, מי יתפוס אותם? מי יתפוס? האם הנשמה האמיתית של האדם, או האשליה של האדם על עצמו שנוצרה לו מתוך העולם הזה. זה השאלה. ולכן מי שתופס את הלבושים, הוא זה שיבוטא בעולם הזה. אוקיי? אז הלבושים באמת לא פועלים מצד עצמם, העינית לא רואה לבד. השאלה רק איזה עין תיכנס שם בתוך העינית, האם הנשמה, העין הנשמתית, או האם האשליה של הנשמה תיכנס שם בתוך הלבושים. מי שיכנס בלבושים, הוא יקבל ביטוי בעולם הזה. אוקיי? ולכן דווקא בעולם הזה מופיע זה שנכנס לתוך העינית, זה שנכנס לתוך הלבושים. לכן לכאורה רואים בעולם הזה שמי שיותר חזק זה דווקא הלבושים, למרות שבאמת כל הכוח מגיע מאיפה? מה נשמה? אוקיי, okay. עכשיו אני רוצה סוף סוף להתחיל את פסקה ב'. השנה, סוף השנה מתקרבת, ולא תגידו שלא לא גמרנו את ה... התחילנו ללמוד את מוסר אביך, למדנו רק את הקדמה קצת ואת א', אבל בעצם אני חושב שכל ההקדמות שלמדנו עד עכשיו יכולים מאוד מאוד לעזור לנו בהבנת הפסקה, ונראה תוך כדי קריאה של פסקה ב', שבעצם את רוב העקרונות כדי להבין את פסקה ב', כבר קיבלנו. אז בואו נתחיל לקרוא ביחד. אתם איתי בספר? יש ספרים לכולם? יפה, ברוך השם. למי שאין ספר יכול... לימוד היראה וחוכמתה, אומר לנו הרב קוק, נראה שמצוות היראה כוללת כל הלימודים המביאים ליראת השם. אז קודם כל, חלק ממצוות היראה זה כולל את מה? את כל הלימודים שמביאים ליראת השם. כן, היראת השם אמרנו זה סך הכל להכווין את כל המידות חזרה אל השם. מה מכווין אותם? הדעת. מה מכוון את הדעת? הרבה הרבה על ידי לימודים. תכף נראה גם איך מכוונים דווקא דעת. לכן, בעצם מצוות היראה, מה שאתה מצווה, זה בעצם איפה אתה פועל? אתה פועל על היראה במה שאתה עכשיו מכווין אותה. במה אתה מכווין אותה? בזה שאתה עכשיו לומד את כל הדברים שקשורים לאותה תהליך של הכוונה. ולכן מצוות היראה אומרת לנו, היא כוללת, אומר לנו הרב קוק, כוללת את כל הלימודים המביאים ליראת השם. אמרו חז"ל על הפסוק, הן יראת השם מחוכמה, כן, זה פסוק שמופיע באיוב, מביא אותו כבר המסילת ישרים, אומרים חז"ל, הן אחת, כן, יש איזו שפה עתיקה, ששמה, ששימרה את השפה העברית הקדומה, שאמורה, אחד המובנים של המילה הן, זה אחת. באיזה שפה של ימינו אנחנו מכירים אותה, שהן, מה שדומה להן זה אחד, איך אומרים באנגלית אחד? One. כן, זה לטינית ואנגלית, זה קרוב, אז השתמר גם כן, איך אומרים אחד? One. איך אומרים אחד? הן. לא שמעתי את השאלה? בינה, איך הגעת לבינה? לא כך הבנתי את השאלה, עוד פעם תשאל. אז בואו נראה שנייה מה המשפט הזה אומר, אוקיי? בואו נראה. אז המשפט הזה, אין יראת השם מחוכמה. זאת אומרת, החוכמה היחידה שקיימת עלי אדמות היא יראת השם. זה באמת משפט מוזר. שרק היא לבדה חוכמה. וכמו שכתב בהקדמת מסילת ישרים, כן? אז גם הרמח"ל כותב לנו את זה במסילת ישרים. ואומר לנו באמת הרב קוק, נראה לי שזה בסגנון אחר מה שאתה רוצה לשאול, בדבר זה ייפלא מאוד. איך יכול להגיד דבר כזה שרק יראת השם היא חוכמה? הלא גדר החוכמה הוא מה שצריך עיון. מה זה נקרא חוכמה? חוכמה זה מה שאני עכשיו בא ומתאמץ ומנסה להבין ומעיין ומעיין. הדבר הזה נקרא שאני חכם, שאני יודע לעיין, שאני יודע זה. אז גדר החוכמה זה מה שצריך עיון. והרבה דברים זולת לימודי היראה צריכים עיון. אז אמרנו איזושהי תשובה שהיא לא קשורה לפסקה כאן, אולי קצת קשורה מאחורי הקלעים, שאולי באיזשהו מקום כל החוכמות כולם הם מהווים איזושהי הקדמות לאותה חוכמת יראה. וזה גם יכול להיות מעין תשובה, שבאמת כל הדברים שאתה צריך להבין וצריך להחכים בהם בעצם יהיו הקדמות אמיתיות לאותה חוכמה וקשורים לאותה חוכמה אחת. אבל פה הרב קוק שואל שאלה אחרת. הוא אומר, אם חוכמה זה עצם העיון, זה עצם העיון לכאורה, הוא לא קשור דווקא בחוכמת יראת השם, אלא בכל החוכמות. גם כדי... לא יודע מה, לפני 200 שנה שברו את הראש איך להטיס אנשים, שבאו אנשים, רצו לעוף, אז הסתכלו על הציפורים, הסתכלו על הזבובים, ובאו ושברו את הראש, ומנסים לשבור את הראש, איך אני מנסה, ועושים משוואות, ועושים זה. הרבה הרבה מחשבה היו צריכים להשקיע באיך אני יכול לעוף, נכון? האם לא צריכים חוכמה בשביל לדעת איך לעוף? צריך, היו צריכים המון המון לחשוב. כמה היו צריכים לחשוב, כל המצאה שהיא, כמה היו צריכים לחשוב עליה? אתה רואה היום, מפתחים תוכנות, מה, אנשים לא חושבים היום? נתקלים בבעיות, יושבים וחושבים ושוברים את הראש, איך אני עכשיו פותר בעיה כדי שתוכנה מסוימת תעבוד, כדי שאיזה המצאות חדשות יעבדו? כל היום שוברים וחושבים את הראש. אפשר, יש כמה, צריכים לזהר גם שעוברים בין ספר לספר, יש כמה סוגים של טרמינולוגיה, של להשתמש במילים. אפשר להגיד שחוכמה, גם אנחנו התבדלנו פעם ככה, שחוכמה זה להחכים את הדבר באופן ראשוני, ובינה זה להבין את הדבר מתוך דבר. כן? הרב קוק עכשיו מתייחס לזה, עכשיו הוא עוד לא ממש חילק את החוכמה והבינה, אבל הוא אומר שחוכמה בכל אופן זה מציאות של החשיבה, של העיון. אז יש אחרי זה, אולי לקראת הפסקה הבאה, בעזרת השם, שנגיע אליה, אז נראה את ההבדל הדק בין חוכמה לבין בינה. יש, צודק, יש כיוון כזה שחוכמה זה להחכים את הדבר באופן ראשוני, והבינה זה להתחיל להיכנס לכל הגידורים של להבין דבר מתוך דבר ולעשות את כל השוות האלה. זה גם זה צורה, אבל כבר חוכמה זה עצם, זה לא המידע בעצמו, אלא זה התהליך של החשיבה הראשוני. כבר חוכמה זה שאני עיינתי בדבר. זה נכון שיש שלב שבו אני מעיין בדבר, ואז אני גם מבין דבר מתוך דבר, ואז אני כבר משתמש בבינה. זה נראה בפסקה הבאה, איפה הבינה עומדת. אבל החוכמה זה, ולכאורה, אתה אומר לי שאין יראת השם מחוכמה, שרק בירת השם צריכים לעיין בדברים, וזה לא נכון. ראינו שבכל שאר הדברים גם כן צריכים המון להשקיע המון מחשבה. ואני רואה בזה שכל הלימודים, כשאחד מעיין בהם ותוצאות העיונים ימסור לחברו בקיצור, מקבל חברו את החוכמה כמו מי שהגה בעיונו זמן רב. אוקיי? אז דיברנו נגיד את המשל הזה של כל אותם ממציאי התעופה למיניהם. הם באו ושברו את הראש וניסו ניסויים ולא עבד וכן עבד וניסו קצת, ויש כאלה שגם קפצו והתרסקו אחרי שהיו בטוחים שמה שהם המציאו זה בסדר, ובסוף הם נפלו והתרסקו. אבל בסוף 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 אחרי ניסוי וטעייה ומחשבה הצליחו להגיע, לא יודע מה, שלוש שיטות. שיטה אחת של בלון חם, כדור פורח, צ'פלין למיניהם, שיטה אחת של עילוי של כנף, ושיטה גם כן בנויה דבר דומה של הפרופלור, של ההליקופטר, מסוק. שלוש שיטות שאיכשהו עובדות בינתיים, אולי גלו עוד, לא יודע. עכשיו, אחרי שגילו אותם, להעביר אותם, לא צריך את כל החשיבה מחדש. היום ראיתי בספר הלימודים של הבת שלי, כיתה ד' ד' או ו', לא זוכר באיזה כיתה, לומדים שם את שלושת השיטות. כדור פורח וזה וזה, מסבירים, ואפילו אומרים, יש להם איזה ניסוי להכין הליקופטר כזה שהם צריכים לעשות לו בדיוק את הזווית הנכונה, ואחרי זה ימשוך את החוט וההליקופטר עולה לה... והנה, ילד בכיתה A, תפסת פטנט, חשבת, הבנת איזה תאורכים, הבנת זה, אחרי שהבנת את המשוות איך הן עובדות, למסור את הדבר הזה, אתה יכול למסור אותו גם לילד בכיתה. היי, אחרי שכבר החכמת ועיינת והבנת, הגעת לתוצאה, תוצאה הזאת יכולה להימסר גם לילד בכיתה. אז אומר, אוקיי, זה דברים בכל יום, רואים סתם לומדים מתמטיקה. חבר'ה בכיתה י' א' קיבלו תרגיל קשה. אחד יושב, חושב, ואחד מתייאש לחסר כדורסל, שני ישב שעתיים, תרגיל בלא יודע מה, בלוגים. מנסה, טועה, חוזר, וזה, בסוף אחרי זה, כותב כמה משפטים, מצליח, וואלה, הנה מצאת הדרך כדי לפתור את הבעיה. חוזר, חבר שלו משחק כדורסל, אומר, נו, הצלחת? כן, הצלחתי, בוא תראה לי איך. הבין הכל. וזה לא חשב על הכל. זה נכון אולי שבאיזשהו מובן פנימי, אותו ממציא, אותו אחד שחושב, אז הדבר הזה הרבה יותר פנימי אליו. אבל בחוכמות החיצוניות, אני בכלל לא מעניין אותי אם זה פנימי אליך או לא. כן? הילד הזה בכיתה A, ולמד את העקרונות, הוא ימשוך את החוט, והמסך שלו יעלה לשמיים. אם הוא לא יטעה בדרך, כן? אם הוא הבין נכון, ובדרך אם הייתה לו מורה טובה שתסביר לו נכון את כל הניסיונות האלה של האחים רייט, ולא יודע מה, כל מי שהיה שם, הוא יעשה את זה נכון. ימשוך את החוט ו... בדיוק, בגלל שחוכמות החיצוניות אכפת להם רק מהתוצאה, אז לא אכפת לי שבאמת, אולי אותו ממציא באמת מבין את לעומק ובין יותר את החוקים לעומק, ותשאל אותי מי באמת מחובר לעניין התעופה, אז אותו ממציא יותר מחובר. אבל לא אכפת לי כמה מחובר, מה אכפת לי? התוצאה, המסוק של הילד הזה בכיתה ד' יעלה או לא יעלה? הוא ימשוך את החוט, אחרי שעשה את הזווית הנכונה, אחרי שהוא הבין את המשוואה, יעלה או לא יעלה? יעלה! אז הילד לא הבין את כל העומקים, אז מה? הוא הבין, פונקציונלית, יעבוד. אז בכל החוכמות החיצוניות, באמת, את התוצאה הפונקציונלית אני יכול למסור. ו? רגע, נגיע. לאט לאט אנחנו בונים את הפסקה. זאת אומרת, רוצה לראות מה ההבדל. אז בחוכמות החיצוניות, אנחנו משתמשים בארבון חוכמה, אבל יש הבדל שאת התוצאה, אני יכול למסור לכל אחד, ותוצאה תהיה טובה ויעילה גם לו. עכשיו, מעניין שהרב מביא לא חוכמות חיצוניות, ממש חיצוניות, אלא אפילו הוא רוצה לראות לנו שאפילו בתוך התורה, בתחום היותר חיצוני, זה עדיין ככה. כמו, אומר לו הרב קוק, ענייני ההלכה, שבמקום שנפל ספק מצד סתירת סוגיות, או קושיות הנופות בדברי התלמוד והפוסקים, צריך שקידה ועיון להעמיד דבר על בוריו. זאת אומרת, יבוא איזה תלמיד, ישאל את הרב, תגיד לי, תוספות בפסוחים אומר ככה, תוספות בנדרים אומר ככה, איך זה יכול להיות? הרב יגיד, וואי, שאלה, באמת שאלה. יושב הרב בבית, כל הלילה חושב על התשובה, מרגיש שהוא נרדם, הוא תופל את הרגליים שלו בכוסות קרח ככה בשביל לעורר אותו, וחושב וחושב וחושב, זה סיפור על הגרש, ששבועיים היה ככה מתעמק באיזו קושייה. חושב וחושב, ארבע ימים, מאמץ את המחשבה שלו וזה, ומנסה למצוא פתרונות ולא הולך ולא מתנגש לו וזה. פתאום הוא מבין, רגע, בכלל אין פה שאלה, הבנתי בעצם את העסק, זה מדבר ככה וזה מדבר ככה, וזה בעצם הגידור בין שתי הסוגיות, יש לי פתרון מלא. חוזר אל התלמיד, אומר את הפתרון המלא, בכמה זמן לוקח לו? 4 ימים? לא חייב להיות, יכול להיות שיקח לו בדיוק 2 דקות להגיד אותה, איך שני התוספות יוצאים בסדר. אחרי שהוא חשב על זה 4 ימים, כי אחרי שהוא חשב 4 ימים, התאמץ, והגיע לאמת האמיתית, שבאמת מה החילוק בין שתי התוספותים, את האמת הזאת הוא יכול להגיד לתלמיד בדיוק ב2 דקות. אז גם חוכמות קדושות של התורה, ברגע שאנחנו מדברים על הפן החיצוני של התורה, על מה תעשה להלכה, מה עכשיו עושים, ומה גדרי המעשים, מספיק התוצאה. זה נכון שכשאני לא יודע את התוצאה, אני יכול להשתמש בחוכמה בשביל להגיע לתוצאה, אבל אחרי שהגעתי לתוצאה, אני כבר לא צריך את החוכמה. עכשיו מספיק לי התוצאה. כן? אז בואו נקרא את זה בפנים. אז כמו בענייני הלכה, שבמקום שנפל ספק מצד סתירת סוגיות או קושיות הנופות בדברי התלמוד והפוסקים, צריך שקידה ועיון להעמיד דבר על בוריו. אבל אחרי הבירוק שאומר אותו לאיזה אדם בקיצור, ידע שומע אותו כמו מי שגה ויין וחידש בעצמו. זאת אומרת, אותו שומע, יודע בדיוק עכשיו מה ההבדל. תשאל עכשיו את התלמיד, תגיד לי, איך אין קושייה בין תוספות בפסחים לתוספות בנדרים? לא זוכר את התוספים אמרתי מקודם. אז תמיד יגיד, הבנתי, שאלתי את הרב, ואומר את התשובה, וגיד את זה ב2 דקות. אותו תלמיד שכבר שאלת את התלמיד ששאל את הרב, למרות שהרב נגח 4 ימים לחשוב על זה, יכול להעביר את זה כבר ב2 דקות הלאה. הוא כבר יודע מה התשובה. אז תוצאה אפשר להעביר בדיוק ב2 דקות. אני רוצה בפתח סוגריים, לפתוח סוגיה קטנה. המהר"ל בנתיב התורה לא מקבל את המהלך הזה כל כך. שם הוא מביא בפרק ת"ו, פלוס מינוס, י"ד-ט"ז, מביא את אמרת חז"ל שאומרים כל הפוסק מתוך המשנה, הרי הוא מבלה עולם. אז הוא מביא את רש"י שאומר שמי שפוסק מהמשנה בעצמה של רבי יהודה הנשיא, וכיוון שלא ער לכל הגמרא וכל הפוסקים אחרי זה, אז הוא יטעה בהלכה. המהר"ל אומר, לא כתוב פה שהוא יטעה בהלכה, הוא לא מקבל את פירוש רש"י. הוא אומר, פה כתוב דבר כזה. שאחד העמודים של העולם, העולם עומד על מה? על התורה, על העבודה וגמילות חסדים. תורה עניינה להורות הלכה. תורה זה חוכמה ועניינה לעיין. אומר, פסיקת ההלכה חייבת לבוא מתוך עיון, אומר המהר"ל. ומי שלומד, פוסק, מתוך משנתו, מתוך ספרים של פסוקים של משנה, קרי, רמב״ם, טור, שולחן ערוך, מי שמשם רוצה לפסוק הלכה, הוא אומר, הוא מבלה את העולם, כי כל עמוד התורה, שאתה צריך עכשיו לעיין בהלכה, ורק אחרי העיון להוציא את ההלכה, זה לא קיים, ואתה מבלה את העולם. כך אומר המהר"ל. מי שלומד שולחן ערוך לפי המהר"ל בלבד, ולא למד את הסוגיות לעומק, ומתוך זה מנסה להבין את ההלכה, הוא נקרא מבלה את העולם, כי הוא פוסק מתוך הלכות פסוקות. הלכות פסוקות קורא לזה המהר"ל, לפסוק מתוך משנה. מלשון בליה. העולם הרי עומד על התורה. התורה כל עניינה, אומר המהר"ל, זה להחכים ולעיין בדבר, ומתוך זה להגיע להוראה. אתה עכשיו בא וישר מדלג לסוף, למדת ספר הלכה, ולפי זה אתה פוסק הלכה. אז מי שפוסק ממשנתו, מאותן משניות פסוקות, ורוצה מזה לפסוק את ההלכה, אומר המהר"ל, חסר לו את כל הממד הפנימי שמקיים את העולם, ולכן העולם הולך ומתבלה, הולך ומאבד את קיומו. בעצם המהר"ל פה, לא חושב שהוא סותר את, את הרב קוק, אלא בעצם הוא אומר משהו יותר פנימי, הוא מדגיש משהו יותר פנימי, שגם ההלכה היא לא רק תורה חיצונית, אלא היא חייבת לבוא מתוך אותו ממד פנימי, מתוך אותו חיפוש שלך בדבר השם. זאת אומרת, ברור שהתורה, כל החוכמת העירה, כל החלק הפנימי שאתה באמת רוצה ולהתאמץ, לעמוד מול השם, הדבר הזה מצריך הרבה הרבה חוכמה, תכף נראה פה בהמשך, חוכמת העירה. אבל אומר המהר"ל, אל תנתק לי בין המקצועות, זה לא שיש פה מקצוע הלכה ומקצוע הזה נפרד. אבל אומר, זה אומר הרב קוק, כל עוד באמת השתכנסת להלכה כמקצוע נפרד, ויש לך בעיה בתוך המקצוע הנפרד, והשתמשת בחוכמה בשביל לפתור את הבעיה הזאת, אחרי שפתרת את הבעיה הזאת, פתרת את הבעיה, אז תוצאה, אתה יכול למסור לכל אחד בשתי דקות בלי שום בעיה. הלאה. מה שאין כן אומר לנו הרב קוק, עירת השם, שאף על פי שלימוד העירה שווה לשאר לימודים, בסידור כללים וחוקים, המודיעים לנו גדולת יוצרנו יתברך בתרומם, וישנם מקומות ועניינים הדרושים ליבון ובירור. מכל מקום, גם אחרי הבירור, כשאומר קיצור הדברים למי שלא ירד לעומק העניינים, לא יבין. זאת אומרת, דיברנו על זה קצת בזה, לכן אני ככה מרשה עצמי בעצם לרוץ על העניין פה. אומר לנו הרב קוק, חוכמת העירה היא חוכמה, חוכמה היא כל דבר, צריכים לבוא וללבן ולראות ולסדר כללים ולהבין ולעשות תהליכים חשיבתיים שלמים. הוא אומר, אבל יש הבדל עצום, שבחוכמת העירה התוצאה לא עוזרת לי כלום. כן, מה בתוצאה שאנחנו יודעים? מודיעים לנו גדולת יוצרנו יתברך בתרומה. אני מזכיר לי פעם אחת היה איזה חסיד אחד צעיר, אמר לחסיד זקן שהזמין אותו לבוא להתוועדות. אמר לו, מה עושים כל ההתוועדות האלה? מה תגיד לי בסוף, שהשם הוא אחד? שמאחורי כל הקלעים אומר השם? אמר לה, הבנתי. ספר לי עוד סיפור, עוד תובנה, עוד זה, ומה תגיע בסוף, שהשם הוא אחד? כבר הבנתי, כבר ראיתי בכמה ההתוועדויות. יאללה, הבנתי. מה יוסיף לי? וזה בעצם אומר לנו הרב קוק, באמת, זה, אנחנו רוצים להודיע את גדולת השם וגדולתו, אנחנו רוצים להודיע שהשם עומד מאחורי הקלעים, ובשביל זה אני בעצם צריך שאתה לא רק תדע את התוצאה, כי התוצאה כבר ידועה מראש כמעט למי שכבר היה פעם שעברה בתוצאה, אלא אני צריך לעבור איתך את כל התהליך. למה? דיברנו על זה גם כן, למה זה ככה? למה אם אני לא עובר את כל התהליך, לא מספיקה לי התוצאה? איסורים? לא נכנסנו לאיסורים. למה אני חייב תהליך?
זה שזה להכיר את זה בכל
הכל.
להפנים. להפנים. למה? מה מפריע לי להפנמה?
אין אפשרות.
למה? הנה, אני אומר לך, תשמע. מאחורי כל הקלעים, השולחן הזה לא עומד בפני עצמו, זה השם מחיה אותו בכל רגע ורגע, ואילו לא היה מחיה אותו בכל רגע ורגע, לא היה פה שולחן. נו, אז אמרת על זה. למה אתה צריך כל כך הרבה הפנמה ותהליכים שלמים? למה זה נשאר חיצוני? דיברנו על זה קצת. זה לא בדעת. למה זה לא יורד לדעת? מה מפריע לזה לרדת לדעת? אמרנו את זה בתחילת השיעור. מה מפריע לזה לרדת לדעת? הדעת ההפוכה. השם ברא עולם. כל מטרתו של העולם היא להעלים את מי? את השם. השם אמרנו, אתה, הוא הוריד אותך למקום, אתה נשמה כבר יודע הכל. אבל הוא אמר לה, אתה נשמה יקרה שאוהבת אותי מאוד, אני מוריד אותך למקום הניסיון. במקום הניסיון, קודם כל אני אהיה חייב להיעלם, אחרת אין פה ניסיון. אז את כל העוצמות שלך התבלגנו, איך הם התבלגנו? אני ארגן לך עולם. עולם, כל מטרתו זה להיות, להעלים את השם, ואז גם יעלים לך באופן ראשוני את מה את רוצה, כי כל הרצונות שלך התפרסו. עכשיו הרצונות, אנחנו כבר נמצאים במצב שהדעת שקיבלנו מתוך העולם, שהעולם הזה כל תפקידו היה להסתיר, היא כבר נמצאת בנו. שנייה, רק ללמוד את המשפט. אז הדעת הזאת כבר נמצאת, הדעת ההפוכה כבר נמצאת, כל תפקידו של העולם היה ליצור לנו דעת הפוכה. עכשיו, אני לא מספיק שאני אבין איזה משפט. אני צריך פה תהליך שלם של הפנמה, כדי ליצור מצב שבו אני כבר מצליח ליצור דעת אמת. כן, דיברנו אז על הילדה הקטנה שביקשה מאבא שלה, אבא תביא לי את הירח, יש ספר כזה. מה היה הדעת שלה? היא רואה את הירח, היא רואה שזה בגודל כזה של וואלה, בדיוק מתאים שיהיה לה שרשרת עם איזה, היא רוצה את זה בתור שרשרת. היא, עכשיו יבוא אבא יגיד, תשמעי, ילדה, הירח הוא יותר גדול מכל מדינת ישראל, הירח זה דבר ענק, הוא כל כך רחוק, אז זה ככה הוא נראה. אלא אבא, תפסיק תירוצים, תביא את הירח. כן, זה לא עכשיו תגיד את התוצאה, אז היא תוכל להבין הכל. אבל ברגע שאתה לאט לאט עשה לה את כל התהליך, אז פתאום אותו עולם, אותו ירח, אותו גודל, ותראה לה לאט לאט, הנה האצבע גדולה, האצבע קטנה, כמו שדבר מתרחק, אז הוא נהיה יותר קטן, והדבר הזה, תעשה לה את כל התהליכים, ותבנה את זה בתוך עצמה, לאט לאט, אז פתאום שהיא תראה את הירח, היא כבר תבין, זה לא משהו שאני יכולה לתפוס בטיליון על הצוואר, זה דבר ענק. הוא שם בשמיים, והוא ענק, והוא גדול, זה קורה לכל אחת, זאת אומרת, רק ילדה יכולה לבקש מאבא שלה שתביא לה את הירח, ילדה אגואיסטית של התחילת השיעור. הילדה בגיל העשרה, היא כבר לא תבקש, כי היא כבר עברה כמה תהליכים, וכשהיא רואה ירח, היא לא חושבת שזה משהו שאפשר לענות אותו על הצוואר. למה? כי עברה תהליכים מחשבתיים שהירח כבר לא משקר את השקר הזה שאפשר לתפוס אותו. גם את התהליכים האלה אני חייב לעבור, כדי שהשולחן הזה לא ישקר לי ולא יוכל לצעוק לי, אני קיים פה מעצמי, שכל רסיס ורסיס בבריאה, מה צועק אמרנו? אני המלך! סמוך עליי, תישען עליי. זה הדעת שמשדר לי העולם הזה. וכדי שאני אעבוד על הדעת של העולם הזה, אני צריך לעבור תהליך שלם. לא מספיק תוצאה. אוקיי, אני אומר לך את התוצאה. באמת, באמת השם מאחורי הקלעים. אחרי שנלמד את כל התהליכים, מתום תראו, תסתכלו על השולחן, תגידו, וואי, אני עכשיו בעצם עומד מול השם. אנחנו בעצם, העולם הזה משדר לי שיש לי מציאות משלי, אני, יש לי פה תקרם עליי. הנה, השם לא רואה אותי, יש לי תקרה, יש לי רצפה שמחזיקה אותי. כל העולם הזה הוא כאילו לתת לי מצב שבו אני אחוש שיש לי מציאות גם בלי השם. אמר לי פה מישהו אתמול, מה, היה 40 מיליון בלוטו, בוא נמלא לוטו. אמרתי לו, למה אתה רוצה למלא לוטו? אמר לי, מה, השם רוצה שאני אהיה עשיר, לא? אז אמרתי לו, תשמע, אולי הוא באמת רוצה שתהיה עשיר, אבל אני לא בטוח שזה המניע שלך. תבדוק את עצמך טוב, טוב, טוב. יכול להיות שהרצון שלך לזכות ב-40 מיליון בלוטו, זה בעצם רצון נחשי. אמרנו, הנחש, מה אמר? מה קיבל עונש? ואפר תאכל. מה העונש? אומר חז"ל, אפר תאכל? וואלה, כיף לו. כל פעם שהוא רעב, אומרים הביולוגים, שנחש אין לו מה לאכול, אין לו עכברים, אין לו שום דבר שהוא אוכל. יש נחשים כזה, מסוג כזה, שהם יכולים לשים אפר, ויש להם מצעי קול, שיכולים להפיק את המינרלים שהם צריכים גם מתוך לשרוד, יכול גם מאפר. ברכה הוא קיבל. אני בתור בן אדם חייב איזה אוכל מזוכח, הוא יכול לאכול אפר, קיבל ברכה. אומרים, זה לא ברכה, זה בעצם הוא מנותק מהשם. לפעמים הרצון שלך ל-40 מיליון בלוטו, זה בעצם הרצון שלך, השם לא רוצה להיות תלוי בך כל הזמן. תשמע, תשלח את 40 מיליון, תן לי להיות נחש, תן לי להיות הבן הרשע, לא רוצה להיות מול, לא עבוד מולך, אני עזב אותי. תבדוק אם זה לא הרצון שלך. רצון להתנתק מהשם. השם בעצם ברא לנו עולם כזה, שאם אני רוצה, אני יכול להשלות את עצמי, שיש לו קיום ומסתיר אותי מפני השם. אני יכול לפעול בלי השם בעולם. ואני צריך להיכנס לתוך הרצון הנשמתי הפנימי שלי, ובעצם לאט לאט להכווין את הדעת חזרה, עד שהדעת שלי משדרת לי שאני תמיד, תמיד, תמיד עומד מול השם. האמת של הנשמה שהתעומדת מול השם היא אמת מידית. גם אחרי כל ההסתרים, ההסתרים רק מסתירים את האמת, אבל האמת היא שבאמת הכל תלוי בהשם, שום דבר פה לא עומד לבד. ובשביל זה באמת צריכים את כל התובנות וכל ההקדמות, וגם התהליך שלהם מחשבתי כדי להבין שכל מה שאתה רואה זה עדיין לא עומד כאן לבד, אלא הכל הכל מקבל את חיותו מהשם.
כל יום
מחדש.
שיש שלב שזה כאילו כבר קיבלת את ההגרה של הדעת, ואתה נמצא במצב הזה, והכל טוב
יחד. כל יום מחדש, אמרנו, לא היה נולד יום חדש אם לא היה גילוי אלוקות חדש. וכל גילוי אלוקות חדש, שם לא יבוא יום חדש אם בו גילוי חדש. וכל גילוי חדש של אלוקות, בהתחלה הוא מגיע באלם. אז כל יום העולם הזה מקבל כוח חדש, להעלים את השם ממך, ואתה צריך עכשיו לעבוד באותו יום כדי להכווין את הכוח העליון חזרה אל השם. כל יום מחדש. מי שחושב שפעם אחת יכול לעבוד על זה, ואז להישאר במצב מסודר, אז שידע שלא. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת תבלין. יצר הרע זה האשליה הרדודה שלי, העולם הזה משדר לי, ופתאום יש לי רצונות רדודים כלפי כל מיני דברים שנראו לי נפרדים את השם. פתאום מה אני מגלה? פתאום אני מגלה שכל הרצונות שלי כולם קשורים אל השם, וזה עבודה, וזה מגיע אם אני לומד תורה לשמה. התורה יכולה תבלין לעץ הרע אם אני לומד תורה לשמה, מתוך הרצון הפנימי שלי למלא את רצון השם שתורה תופיע בעולם. בואו נראה, רק נגמור את הפסקה אולי לפני השאלות, כי כבר דוחקים בנו בדלת. והעד הזה מה שהעיד לנו החסיד רמ"ח לוצאטו בספרו פתחי את חוכמה ודעת, יש ספר אחר חוץ למסיעת ישרים שנקרא פתחי חוכמה ודעת, שערי האוצרות, נמצא בהוצאה של הרב פרינלנדר בירוקה, עם שלוש נקודות בחוץ, שצריך לדעת שורש החוכמה ונקודתה על מה תסובב. צריך לדעת קודם כל את השורש של החוכמה. ואומנם השורש אפשר למסר בקיצור. את השורש אני יכול להגיד לך בקיצור, צריכים בסוף לאהוב את השם, או צריכים לראות שהשם עומד מאחורי כל הקלעים. אבל אין דרך לידיעתו, כי אם כשילמוד כל, כל הפרטי הדרושים שלו בארוכה. רק אחרי שילמד את כל הדרושים והארוכה, אז באמת, כי רק אז יבין חשיבות השורש. אחרי שתבין את כל מה שבעצם נובע מהשורש, תתחיל להבין את השורש, אני יכול להגיד לכם בדקה. כדי להבין באמת מה, את העוצמה האמיתית שמה נותנת לי השורש, אתה צריך לעבור ולהבין את כל הדרושים, ואז תבין בעצם, אחרי כל הדרושים, מהו העוצמה, מהי אותה העוצמה שאותה תמונה בשורש. לכן ודאי. רק עירת השם לוודאי חוכמה, חוכמה אמיתית, שלא תשתנה להיות ידיעה באלמה בלא חוכמה. זאת אומרת, רק אותה חוכמה של עירת השם, של בו אני פועל על הלב, אני מנסה להכווין חזרה את כל הרצונות הפנימיים שלי, מהחוץ אל חזרה אל השם, אז אני חייב כל הזמן להשתמש בחוכמה. שוב פעם, תוצאה לא תוכל להכווין רצונות. הדבר היחיד שיכול להכווין רצונות פנימיים שלי זה רק התהליך. אני חייב כל הזמן להשתמש בחוכמה. אבל כל הידיעות שבעולם שהן ידיעות חיצוניות, בין ידידי ענייני הלוחות עמוקות, בין ידיעות טבע הנמצאים מצד עצמם, אינם כי אם ידיעה. הם רק ידיעות, עצם הידיעה. אלא שיפול בהם קושי בהשגת ידיעתן, עד שנצטרך להשתמש בהן, גם בהן בכוח החוכמה. זאת אומרת, אחרי שכבר יש לי חוכמה, תכף נראה את המשפט האחרון שעדיין לא קראתי, המשפט הכי מפתיע והכי מרכזי כאן, אחרי שכבר יש לי חוכמה, אז אם חסרה לי ידיעה מסוימת, אני יכול להשלים את אותה ידיעה על ידי חוכמה שכבר קיבלתי. זאת אומרת, בעיקרון זה רק ידיעות, הלכה ועוד הלכה ועוד הלכה ועוד הלכה. אם חסרה לי הלכה, אז על ידי כוח החוכמה אני יכול פתאום להחזיר את אותם 3,000 הלכות, כתוב שהחזירה מותניאל בן קנז בפלפולו, אז אני יכול להשתמש בפלפול להחזיר את ההלכות. אבל בעיקרון, בימי משה ידעו כולם את כל ההלכות בעל פה, קיבלו אותם. לא היו צריכים להשתמש בפלפול. שמעיקרו, זה המשפט שלא קראתי, וזה המשפט המרכזי, שמעיקרו אותה חוכמה לא נברא באדם כי אם לצורך היראה לבדה. זאת אומרת, מה שהשם ברא לאדם חוכמה, את היכולת לחשוב ולהבין, זה רק לצורך היראה. אותה יראה, אותה חוכמה של הרצונות כולם, שבהתחלה השם בכוונה ברא עולם שמכווין אותם לא אליו, שמכווין אותם כלפי רסיסי הבריאה, שאומנם הם באמת, באמת רק לבושיו, אבל כל אחד ואחד קיבל את הכוח לצעוק אני המלך, ולכן הם גונבים את כל הרצונות אליהם. אבל מול זה השם נתן לנו חוכמה, והחוכמה נבראה באדם בעיקרה לצורך זה שהוא יצליח להפנות חזרה את רצונותיו ואת מידותיו מאותם רסיסים שצועקים אני המלך, חזרה אל השם. לצורך זה נבראה היא חוכמה. אחרי שכבר יש חוכמה, אז אפשר גם להשתמש בה בכל מיני דברים אחרים, ואפשר להחכים, ואפשר להשלים ידיעות שאין לי, וברגע שאני משלים, הם חוזרים להיות ידיעה. אבל החוכמה באמת נבראה רק לצורך אותה דבר שנקרא חוכמת העירה. הכוונת רצונותיי חזרה אל השם, זה תפקידה האמיתי של החוכמה. היא רצון שנזכה כולנו להכווין את כל רצונותינו אל השם על ידי החוכמה.